ויינט רדיו.
שלום, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. כאן אנחנו מנסים להסביר ולדבר על כל מה שמשפיע על הכיס של כולנו, גם בימים הלא פשוטים האלה. אני צריך לשדה, עורך התוכנית היום מודן רבן, נועה פרנק היא המפיקה, ואצלי שילוח על הביצוע הטכני. ומה יש לנו היום? נדבר על מה שקורה בשווקים ובתיירות, על רקע המצב הפוליטי והביטחוני המתוח מאוד. נברר מה הסיפור של המעצב התל אביבי שחשוד בעלמת מס מהכנסות של 3 מיליון שקלים ממכירת יצירות NFT. ונשמע גם על הסיבות המעניינות לזינוק במחירי החמאה. אבל לפני הכל, בממשלה אישרו תקציב ביום שישי. לאחר מכן, באוצר הודיעו שכדי לממן אותו, צריך קיצוצים רוחביים 3 שנים קדימה. כדי להבין עד כמה חריג הסיפור הזה, ובכלל כל מה שקרה בישיבת הממשלה, אני רוצה לומר שלום לאורי יוגב, יושב ראש קרן ההשקעות הלאומה, ומי שהיה ראש אגף תקציבים באוצר, כששר האוצר היה בנימין נתניהו, נכון?
שלום שלום, נכון.
טוב, אז אני רוצה קודם כל באמת לשאול אותך, אתה זוכר דבר כזה שמקצצים קיצוץ רוחבי לא משנת התקציב אפילו שאישרו? זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על 2015.
15 זה לא מאוד שגרתי.
סליחה, לא על 15, 25.
כן, 25, אבל כיוון שאנחנו מדברים על תקציב דו-שנתי, אנחנו כבר באמצע השנה הראשונה שלו, אז זה דווקא די מקובל קיצוצים רוחביים בשנה הזו ובשנה הבאה. אני מניח שזה גם רוב האירוע.
תראה, דיברו שם גם על עניין של קיצוץ כוח אדם בעובדי הממשלה קדימה, גם כן עד 3 שנים קדימה בעצם, התחייבות כדי לממן את הסיפור הזה.
נכון, זה בעצם לא מפטרים אנשים, אלא קולטים פחות אנשים ממה שצריך, זה חוסך גם כן לא מעט כסף, אבל כמו שאתם ראיתם ביומיים האלה, היו שם הרבה דרישות תקציביות של השרים שנתנו להם מענה, וזה דווקא יאמר לזכות הממשלה שהקפידה מאוד לשמור על מסגרת ההוצאה ועל הגירעון, בגלל שזה הדבר העיקרי שאפשר לעשות כדי להישאר במדיניות תקציבית אחראית, כזו שבאמת אולי תעת קצת את האינפלציה.
זהו, אז באמת הדבר החריג הנוסף שהיה שם זה שבאמת אמרו, טוב, אנחנו חייבים לאשר את התקציב ביום שישי כנראה, אני מניח, כי לא כל כך ידעו בדיוק על מה מצביעים שם, גם באוצר לא ידעו בדיוק. החוברת, לא הייתה חוברת תקציב שהצביעו עליה, זאת אומרת הסיכומים שהגיעו ברגע האחרון, שזה גם משהו, אני לא יודע כמה הוא היה בפעמים הקודמות, היו תמיד שערות, אבל לא יודע אם זה בדיוק קרה. ובאמת הסיבה, אני חושב, היא ש... כדי, הרי אנחנו יודעים שכדי, אם הייתה דחייה ולא היו מאשרים את התקציב הממשלה ביום שישי, היו צריכים לשנות חקיקה, נכון? ובשביל לשנות את כל הלוז של אישור התקציב, וזה היה נראה גם לא טוב החוצה, נכון?
נכון, למרות שקורה. זאת אומרת, זה נכון, לוח הזמנים עבד, את ההחלטות קיבלו. ברגע שקיבלו שהפתרון לחור שנוצר יהיה קיצוץ רוחבי, אז היה אפשר לגמור את זה. יכול להיות שהם יאלצו אגב לעשות עוד ישיבת ממשלה קצרה, כזו שלא מעכבת את הכנת חוברת התקציב לכנסת, אבל עדיין נותן לשרים הזמן להסתכל על משמעות ההחלטה. אבל היו דברים מעולם. בשנים האחרונות פחות, אבל בפירוש היו דברים מעולם.
בתקופתך באמת אז, זה היה בשנת 2002-2003, נכון? יחד עם שר האוצר נתניהו, דברים כאלה היו, הרי היו אז קיצוצים הרבה יותר רציניים.
היו קיצונים עצומים, והם גם היו אז פעמיים בשנה, המשבר היה עצום. וכן, לא בדיוק אותו דבר, אבל הבלגן של החומר ברגע האחרון, והחלטות ברגע האחרון, וימים אחרי הישיבה שעדיין מתווכחים על ניסוח של סעיף כזה או אחר, יחסית מקובל במקומותינו, פחות בשנים האחרונות, אבל בשנים שלי דווקא כן.
ואתה יודע, יש גם הטענה היא שאתה יודע, הם מאשרים באוצר וכל פעם איכשהו מעבירים מסעיף אחד לסעיף שני, וכל אחר כך פתאום השרים מגלים שאין להם בדיוק את מה שהם קיבלו, את מה שהם רצו. הרי אנחנו מדברים פה גם שוב על תקציב של שנתיים, בכלל האפשרות משחק היא עצומה. זה דברים שקורים, זאת אומרת שבמשך השנים, זאת אומרת זה שמעבירים מפה לשם כדי לפתור את הבעיות?
תשמע, החשיבות הגדולה באמת שהממשלה יושבת ביחד ומסכמת על המסגרות. מתוך המסגרות, בין המשרדים אין כמעט יכולת להזיז, כי גם המספרים של המשרדים נסגרים. בתוך הסעיפים קורה, גם אגב במהלך השנה, וככה, אבל ככה מתנהל תקציב. זאת אומרת, החיים הם כן דינמיים, ואם מזהים שסעיף מסוים של הוצאה או סדר העדיפות טיפה השתנה, או שמטעמים טכניים כאלה ואחרים לא מבצעים, אז לעתים כן מבצעים העברות בין סעיפים, אבל הכל בתהליכים לא פשוטים, דורשים גם ועדת כספים, וככה מנהלים תקציבי מדינה. אנחנו דווקא בזה, אנחנו יחסית בסדר בהשוואה העולמית.
עכשיו, אם באמת אנחנו נרצה לעבור באמת לנושא שאתה היית באמת אחד מהחותמים על הראשונים, אני חושב, על חלק ממכתבי העזרות מפני המהפכה המשפטית וההשפעה שלה על הכלכלה, אתה חושב שזה עמד לנגד עיניהם של ראש הממשלה נתניהו, של השרים, שבאמת רצו לאשר את הדבר הזה כי יש סוכניות דירוג עכשיו שמסתכלות, ולפרוץ את מסגרת התקציב זה משהו שהיה נראה עוד יותר גרוע עכשיו?
לי נראה מהיכרות עם המספרים שהם באמת הלכו בזהירות. כמובן שהממשלה פחות מזדהה עם הביקורת על המהפכה המשפטית והשלטה, אבל כן לוקחת בחשבון שהעולם בתקופה לא פשוטה, וגם פה אני חושב שבסך הכל הלכו לתקציב זהיר, והסיכונים הקשורים במהפכה המשפטית קיימים וקיימים מאוד מעבר לתקציב כזה או אחר שיאשרו.
מה זה אומר? תראה, אמרת באמת שהם לא מאמינים בזה, אתה מסכים עם הטענה הזאת שאני מניח גם סמוטריץ' וגם נתניהו אומרים שההבהלות מהמהפכה והמכתבים האלה והעזרות הם אלה שגורמים עכשיו לבלגן בשווקים, הם אלה שיכולים לפגוע בכלכלה ולא הרפורמה עצמה?
אני חושב, וזה גם מה שאמרתי, הזמן שחולף גורם לנו באמת לנזק, ונזק קצת מדי גדול, כי העולם והמשקיעים כרגע רואים גם שיש מחלוקת מאוד קיצונית, וגם רואים את הפתרון שהוא פתרון הקצה, כאילו שבאמת הולכים עד הסוף ולא מתפשרים בכלום. כיוון שהם עדיין אומרים, ראש הממשלה, שריו, שיהיו פה פשרות, אפילו עם עצמם, אז התוצאה היא זו שבאמת תשפיע, רק התארכות הזמן עד שמגיעה התוצאה גורמת כבר לנזקים בכלכלה. חלקם ארוכי טווח.
זהו, יש דברים שהם לא הפיכים כבר?
עדיין נזקים, כן, חלקם לא הפיכים, אבל הם עדיין לא פנטסטיים במונחי מדינה. אם חלילה החוקים האלה יעברו כלשונם וניכנס פה לבאמת אווירה של פוליטיזציה ודמוקרטיה ומבוך בין גופי השלטון, מה שאנחנו רואים עכשיו זה עוד כלום לעומת מה שנראה אז. אבל אם באמת הצדדים או הממשלה תיקח את עצמה בידיים ותגיע לאיזשהו משהו שיכול להיות רפורמה די גדולה, אבל לא כזו שפוגעת לא בעצמאות המערכת השופטת ולא בדמוקרטיה בישראל, אם זו תהיה התוצאה, השווקים הרגעו.
עד כמה אתה חושב שמה שקורה עכשיו מבחינת, לא רק המהפכה המשפטית, אלא גם מה שקורה במדינה, המצב הביטחוני, מהניסיון שלך, ממה שהיה, זה דברים שגם כן יכולים באמת, אתה יודע, הם קצרי טווח אולי, הם משפיעים על השווקים, אבל הם יכולים גם לעשות לנו נזק ביחד, יותר ארוך?
כן, הרבה פעמים שילוב של גורמים חיצוניים והתנהגות, יוצרים משבר, ושמגיע הוא יכול להיות גם מאוד קיצוני. בזמני הדולר אף לו לחמישה שקלים, שילמו 12% ריבית על היתרון. זה עלול לקרות. הישראל היום הרבה יותר חזקה, אז הסיכויים באמת יותר נמוכים, אבל עלול לקרות. ואז יצטרכו לנקוט בצעדים חריפים, קשים לכולם, על מנת לאזן את זה. מה שבאמת בזמנו קראתי, זה קוראים אחרים, ובואו תתפסו את עצמכם בזמן, חבל.
אתה חושב ש... אני חושב שהמכתבים שיצאו, המכתב שאתה התחתום עליו כבר לפני חודש, יצא, לא כל כך התייחסו אליו, אתה... יש איזשהו המשך של ה... משהו שאתה חושב שאתה רוצה להשתתף בו כחלק מהמאבק? אתה הולך להפגין? סליחה על השאלה האישית.
לעתים, אבל ההשפעה, אני מקווה שהיא יותר גדולה בלדבר אצלך ואצל אחרים ולהתריע. אבל היום אני לא במגזר הציבורי, ואני מקווה שמישהו מהשחקנים שנמצאים שם, בעיקר אלה שמחזיקים בהגה, יבינו שחייבים לעשות שינויים יחסית משמעותיים בדבר שהם מובילים, ולהכניס את המדינה חסרה ליציבות. אין דבר שכלכלה ומשקיעים לא אוהבים מאי ודאות כל כך חיצונית כמו שיש אחר.
בהחלט. אורי יוגב, יושב ראש קרן התשתיות הלאומה, ומי שהיה ראש אגף תקציבים בזמנו של שר האוצר בנימין נתניהו, המון המון תודה על השיחה הזאת, ואני מקווה שיש מישהו ששומע גם.
ערב טוב.
טוב, ומעניין לעניין, באותו עניין כמעט, אני רוצה באמת לדבר עם, על ההשפעה הכלכלית על השווקים ומה קורה עכשיו, ואני רוצה לומר שלום ליניב פגות, סמנכ"ל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים בבורסה בתל אביב.
שלום.
טוב, אנחנו מדברים אחרי יום יחסית רגוע בבורסה, נכון? אצלכם? עוד לא, היום, עוד לא נסגר.
היום עוד לא נגמר, היום הפך מאוד, היינו כבר בירידות של אחוז בשוק המניות במהלך היום, וכרגע בשעה שעתיים האחרונות השוק התהפך והוא ירוק, עולה 0.5%. אגרות החוב יורדות, הדולר נחלש, יום תודתי, אבל בסך הכל רגוע ביחס למה שידענו בימים האחרונים.
בהחלט, אז זהו. אז באמת ננסה לעשות סדר, אמרת שלושה דברים שונים שקורים באמת כרגע, שזה אחד מהם זה באמת המדדים המובילים שצריך לומר, נמצאים בירידה, אם אני מסתכלים מתחילת השנה, ירידה יחסית לבורסות אחרות בעולם, נכון?
אין ספק, אנחנו בפיגור מהותי ביחס לבורסות אחרות בעולם, אחרי שנתיים שהמדדים בתל אביב בעצם הובילו את המדדים בעולם, גם בשנת 2021 שהשוק עלה, וגם 2022 שהשוק ירד, הבורסה בתל אביב הייתה הרבה יותר טובה ממקומות אחרים, ולא סתם, הכלכלה פה צמחה יותר חזק, האינפלציה הייתה פה יותר נמוכה, ובסופו של דבר התנאים היו תנאים להמשך ביצוע יתר של השוק המקומי, ברגע שנכנסה חוסר הוודאות הפוליטית מצד אחד, מצד שני קרו עוד כמה דברים בגזרת המאקרו, אנחנו רואים פה בעצם פיגור בולט של המדדים בתל אביב, אנחנו בעצם רק החודש, תל אביב 125 ירד בכמעט 6%, והחודש עדיין לא נגמר, מדדים בולטים כמו מדד תל אביב בנייה, כבר ירד ירידה דו-ספרתית החודש, כמעט 15% בחודש אחד, אז בהחלט יש לנו חודש קשה, ודרך אגב, הוא לא קורה רק בשוק המניות, גם בשוק איגרות החוב, ירידות של...
בדיוק, אז בוא באמת ננסה רגע להסביר את נושא הזה של איגרות החוב, כי אנחנו נמצאים פה בתוכנית כלכלית אומנם, אבל בתוכנית כלכלית לא למומחים. אז נושא איגרות החוב הוא באמת אומר, הרי... ככל שהצועה עולה, נכון, של איגרות החוב, זה אומר שהסיכון, איגרות החוב הממשלתיות כמובן של ישראל, הסיכון עולה, והמחיר של האיגרת יורד, נכון?
נכון, פשוט יש אלטרנטיבה, תחשבו, המאזינים צריכים לחשוב על עולם שבו הריבית הייתה יותר נמוכה, אז היית מוכן להסתפק בצועה מסוימת על האיגרת חוב, אבל ברגע שהריבית עלתה, אז עכשיו אתה מוכן לקנות את האיגרת החוב הישנה באותה ריבית שהיא הייתה, ולכן המחיר שלה יורד כדי להתאים את התשואה לתשואת השוק. בסופו של יום מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים עלייה בתשואות, כלומר ירידת מחירים של איגרות החוב הממשלתיות. אנחנו גם רואים עלייה במרווח הסיכון של האיגרות חוב הקונצרניות, זאת אומרת שבעצם קוראים פה, יש פה תנועה כפולה, מצד אחד התיאבון לסיכון היא יורד, וכתוצאה מזה אנשים רוצים יותר פרמיה, יותר תוספת פיצוי על זה שהם משקיעים באג"ח קונצרני, גם האג"ח של ממשלת ישראל המחיר שלו יורד, והתוצאה ירידות מחירים בשוק איגרות החוב, ובעצם מקבלת ביטוי גם בעולם קרנות הנאמנות. אנחנו רואים פדיונות בקרנות נאמנות, וכסף יוצא, וכשכסף יוצא...
הוא לא תמיד חוזר כל כך מהר, לא?
וזה הבעיה הגדולה. אני חושב שהאנשים פועלים במידה רבה של פאניקה, קשה מאוד להבדיל מה שנקרא בין בין הנתונים הכלכליים, בין שלל הדעות שנשמעות שם בחוץ, וגם, ולמעשה אנשים מתזמנים את האירוע הזה עכשיו.
מה הכוונה קשה להבדיל? אתה בעצם רוצה לומר שמה שמייצר פה את הבעיה זה התבהלה שמייצרים, שהיא לא אמיתית, או שהוא יכול להיות שהיא כן אמיתית? ממה שיכול לקרות?
אני אומר כמה דברים. אני לא מדבר אם התבהלה אמיתית או לא אמיתית. אני מסתכל על כמה דברים. אני מסתכל על התמחור של שוק המניות הישראלי ביחס לשוק המניות האמריקאי. השוק המקומי, לא ניכנס פה למספרים, אבל הוא הרבה הרבה יותר זול מאשר שוק המניות בארצות הברית. אני מסתכל על שוק איגרות החוב המקומי, על הצמיחה בישראל, גם על האינפלציה בישראל ביחס לארצות הברית. כל הנתוני בסיס הם נתונים יותר טובים, אבל אנשים איבדו ביטחון. איבדו ביטחון בכלכלה המקומית, בעתיד של הכלכלה המקומית, וזה מקבל ביטוי בהסתה של כספים למניות בארצות הברית, בהסתה של כספים לקנות איגרות חוב בארצות הברית, לרכישה של מתח, ומכירה של, של נכסים למעשה של חברות ישראליות, שבסופו של דבר החברות הישראליות האלו, אנחנו עובדים בהן, המשפחות שלנו עובדים שם, אנחנו מממנים אותן באמצעות הבורסה, ופה יש פה סכנה גדולה, לא רק לתיק ההשקעות, אלא בכלל לפעילות הכלכלית בישראל. בסופו של יום שוק ההון הישראלי זה החמצן של אותם חברות.
מה שקורה עכשיו זה אפילו החרפה של המגמה הזאת, מכיוון שיש במתי מאבק של הייטק מסבירים איך לפתוח חשבונות בחול כדי להעביר את הכסף יותר בקלות. אנשים מדברים על שינוי חשיפה בקרנות הפנסיה, אתה יודע, זה דברים שאנחנו נראה, זה נראה כאילו אנחנו רק בהתחלה של הסיפור הזה.
טוב, אני מקווה שאנחנו לא בהתחלה, אני לא בטוח שאנחנו בסוף. גם חלק מהפתרונות נמצאים אצל מקבלי החלטות, אם זה ראש ממשלה ואם זה גופים אחרים שיכולים לפעול כדי להרגיע את הפאניקה הזו.
איך לטעמך הם יכולים לפעול?
בהרבה מאוד רמות. פעם ראשונה גם בנק ישראל שיכול לעשות פעולות משמעותיות בשוק, ראינו אותו בקורונה פועל, הוא יכול לפעול גם היום ולהגיד שהוא מחויב לכלכלה הישראלית, שהוא מתכוון לפעול אם הוא יגלה אנומליות כאלו ואחרות, וישנם אנומליות, אם זה בשוק המטבע, אם זה בשוק איגרות החוב, ואם זה אפילו בשוק המניות. בנק מרכזי, אף אחד לא רוצה להריב מכות עם בנק מרכזי. אם בנק מרכזי מצהיר שהוא מחויב לתמוך בפעילות, אז בסופו של דבר הדבר הזה מייצר ביטחון למשקיעים, מרחיק ספקולנטים, והמנהיגות בינתיים יכולה לקנות זמן באמצעות הבנק המרכזי ולהגיע לפתרון שיעשה סדר.
כלומר, לטעמך, הבנק, בוא אני אקח את זה באמת לפעולות ממשיות, למשל בשוק המתח. בנק ישראל צריך לבוא ולהגיד, אנחנו שומרים על המטבע, אנחנו מתכוונים עכשיו למכור דולרים, אתה חושב שהוא צריך לעשות את זה?
אם נמשיל את זה לשדה הקרב, ופה אנחנו בעצם בהתמודדות כלכלית, כמו שפלוגת הטנקים מורידה את הכיסוי של הצלנית מעל הטנקים, אז כולם רואים שמורידים צלנית, מבינים מה המשמעות של הדבר הזה. אותו דבר שבנק ישראל מתחיל לדבר במדינות מוניטרית, לבנק מרכזי יש כלי מאוד משמעותי שנקרא לדבר. מדברים בתקופה הזאת, קונים זמן למנהיגות כדי להגיע לעמק השווה, כדי למצוא את הפתרון לפלונטר הזה שהגענו אליו, ובסופו של דבר פותרים גם את הסוגיה המשפטית וגם את הסוגיה הכלכלית, וחוזרים להתמקד בכלכלה ובמספרים ובתמחורים, כי כרגע אנשים לא מסתכלים לא על התמחורים ולא על המספרים, הם פועלים מפחד, וכשאתה פועל מפחד אתה מייצר נזקים, והנזקים הגדולים ביותר הם הנזקים לציבור הרחב, כי המוסדים לא עושים פעולות רדיקליות, הם עושים צו פעולות, אבל מי שעושה את זה זה בעיקר הציבור הרחב, שניזון מכלי התקשורת, שניזון מהעיתונים, שניזון ממקומות אחרים, מפחד ובצדק, ועושה כל מיני פעולות שבסופו שתגיע הפשרה, שיגיעו, מה שנקרא,
שהשכל
הישר ינצח, אז בסופו של דבר הנכסים יעלו מהר, ואי אפשר יהיה לתזמן את זה. שוק יודע לעלות גם בהרבה מאוד אחוזים בטווח קצר.
כן, אבל אתה יודע, זה, שיגיע, שתגיע הפשרה ויגיע השכל הישר, זה גם תקוות, אתה יודע, זה כמו ש, כמו שאנשים חוששים ממה שיכול, ממה שיכול להיות, גם אפשר להגיד שאם הם מקווים וחושבים שזה יקרה, אז גם לא בטוח שזה יקרה, אנחנו לא, קשה לדעת.
אנחנו יכולים לדבר רק מניסיון, בסדר? במהלך כל השנים, עוד פעם, תמיד אתה אומר, הפעם זה שונה, הפעם זה שונה, אבל היינו במשברים, בחוסר ודאות כאלו ואחרות במהלך השנים. ורק קח את הקורונה כדוגמה, אנשים באו וחשבו שהעולם יחרב ושאין מחר, והנה אנחנו אחרי הקורונה, יש את הטבע האנושי, הרצון לחיות, הרצון בסופו של דבר להתקדם ולעשות עסקים, ואני חושב שבסוף, כי בסוף כל ה, למרות שזה נראה כרגע מפחיד, אני חושב שבסופו של יום הדברים יסתדרו, עוד פעם, זה מה שאני חושב, אני חושב שעוד פעם
אתה יכול אבל באמת לנסח לי, מה יכול לקרות פה אם תמשיך התופעה הזאת, של, למשל, אני אקח סתם כדוגמה פשוט בולטת את הסיפור של קרנות הפנסיה, אנשים יצמידו את ה, יצמדו לחול, לא לארץ, מה יכול לקרות כאן, אם זה באמת תופעה של תופעה?
אבל מה קורה בקרן, אבל צריך להבין גם איך מה הלוקציה של קרן פנסיה, או מה קצת הנכסים, קרן פנסיה יושבת סדר גודל, בוא נגיד, 35-40% מניות, אני מדבר על חלק המנייתי, בערך 70% מזה יושב גם ככה בחו"ל. אז וזה אלוקציה רגילה, יש גופים שיושבים כבר 80% קודם, יש גופים שיושבים, אנחנו מדברים על 20% או 30% מהרכיב המנייתי שיושב בישראל. אז דווקא שם, כשמדובר במנהלי הפנסיה, במנהלי טווח ארוך, אני לא רואה פה פעילות דרמטית. הם מבינים את המחירים, הם מבינים את ה...
זה נכון אגב גם במסלולים הכלליים, החלוקה הזאת של 70-30?
זה מסלול כללי, זה מסלול כללי. זאת האלוקציה של מסלול כללי. עכשיו כמובן, יש עוד 30% אג"ח מדינה. דרך אגב, באג"ח מדינה אנחנו רואים, זה קצת מבלבל למי שמסתכל בעין לא מקצועית, כי אנחנו מצד אחד רואים ירידות חדות באג"ח מדינה, אתה אומר, אוקיי, הנה תראו, המשקיעים פה חדים, אבל זה לא מדויק, כי בעצם מה שאנחנו רואים פה בתקופה האחרונה באג"ח מדינה, זה בגלל תופעות מקרו, זאת אומרת, אינפלציה גבוהה בארצות הברית שגרמה לירידת מחירים בארצות הברית, אינפלציה גבוהה בישראל שהביאה להעלאת ריבית בישראל, וכרגע גם תמחרים העלאת ריבית נוספת, ושנגיע ל-5% ריבית בחודשים הקרובים, אז יש בעצם רוח פנים שבאה מכיוון המקרו, מייצרת לחץ על הריבית, וכשהריבית עולה זה פוגע בשוק איגרות החוב, זה פוגע במניות, וזה משפיע על המשקיעים. כלומר, כמו שאומרים, צרות באות בצרות, אז כרגע יש פה איזשהו שילוב של תנאים רעים. אני מניח שבשבועות הקרובים, זה יכול להיות גם מהר מאוד, הדברים האלו יחזרו ויתנהלו על בסיס פרמטרים כלכליים. ואני חושב שעוד פעם, ניסיון מלמד שלעשות פעולות קיצוניות, שבעצם מונעות פאניקה, בסופו של יום גורם נזק למשקיעים, ואני חושב שצריך לעודד השקעות בישראל בתקופה הנוכחית, זאת אומרת, כסף שיוצא, ואני אומר שלעודד השקעות בישראל זה לא מילה גסה,
חד משמעית, רק שבתקופה הזו באמת קצת קשה לשכנע ולעודד אנשים שזה מה שקורה, שהם רואים שלא ממש מתייחסים אליהם, בטח לא להפגנות ולא לשום דבר אחר, גם לא מהצד של הממשלה. יניב פגות, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, סמנכ"ל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים בבורסת תל אביב. המון תודה.
תודה לך.
טוב, אם אתם רוצים, אנחנו רוצים להזכיר לכם, אם אתם רוצים להזין לנו בהזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות של כסף חדש, זה די פשוט, עושים את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. הפסקה מוזיקלית קצרה ואנחנו חוזרים לכסף חדש. אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא קצת אחר. דיברנו קודם על מה שקורה בבורסה ומה שקורה בממשלה עם התקציב. ובממשלה עם התקציב קרה עוד דבר אחד, יש שר אחד שלא רצה להצביע בעד התקציב בממשלה, וזה היה שר התיירות. כנראה שהייתה לו גם סיבה. אני רוצה לומר שלום לליון אביגד, מייסד ובעלים משותף של קבוצת מלונות בראון.
אהלן, אחרי צהריים טובים.
אחרי צהריים טובים. טוב, אז קודם כל, יש היום דוח של התאחדות המלונות שאתה חבר בה, נכון? שמדברת על חודש מאוד 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 חלש בינואר בתיירות, ואנחנו מדברים על זה בזמן שגם בתוך חוק ההסדרים יש לנו מעם על תיירים שאמור להיכנס, לא הצליחו להוריד אותו, ובגלל זה גם שר התיירות חיים כץ, אחד מהסיבות אני מניח, לא רצה להצביע בעד התקציב, מה הולך לקרות?
כן, זה פשוט טירוף מערכות. אני במילה רק אתייחס לינואר. התיירות הנכנסת לא באמת התאוששה עוד מתקופת הקורונה. אנשים שוכחים שאומיקרון היה איתנו עד מאי שנה שעברה. תיירות נכנסת מאורגנת, קבוצות, כנסים, מתארגנים שנה, שנה וחצי מראש. זה לא ג'ון סמית שרוצה עם אשתו לבוא לפה לביקור כליל. אז גם זה עדיין לא התאוששנו לגמרי. גם מצב ביטחוני לא יציב. גם קמפיין השיווק של ישראל בעולם על השנה רק בסוף ינואר. תראה איך אנחנו נראים בעיני העולם בחודש חודשיים האחרונים, ונקבל ינואר משמעותית פחות טוב משנים קודמות.
תגיד, אגב, זה יכול להיות אבל
כזה, ואחרי אומיקרון כזה, אנחנו עוד שומעים שהכוונה של כוונת האוצר זה לבטל את, זה לא כוונה, זה כבר הוחלט על ביטול המע"מ. זה בעיניי פשוט טירוף מערכות. אנחנו רק מתאוששים מהמשבר הכי גדול שהיה פה. אני מזקני ענף שעוד זוכר את אינתיפאדה הראשונה ואת נפילת התאומים, ואז זה היה הרבה 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 פחות משמעותי ופחות קשוח ממצב הקורונה, שבו המדינה פשוט נסגרה לשנתיים לגני שלמות. אנחנו עדיין בפיגור של 41% מול 2019, והעמדה של משרד האוצר היא פשוט בדיחה עצובה. אנחנו הרי ברבע הם מפחדים מאובר טוריזם. אנחנו ברצלונה, אנחנו,
כן, הם אמרו שהתיירים עושים פקקים, שלא צריך כל כך הרבה תיירים.
נו באמת, אנחנו ברבע מהמספרים של איים קטנים כמו קפריסין וקרטים. הם גם אמרו שבגלל התיירות יש עליית מחירי דיור. תגבילו Airbnb כמו במדינות מתחרות, ולא תאפשרו כזאת תחרות לא
אגב, הגיונית. יכול להיות אבל שהירידה המשמעותית הזאת בינואר היא גם בגלל, הרי זה לינות באמת במלונות, ואולי באמת חלק מהתיירים עוברים ל-Airbnb, זה זול להם יותר, כי בוא נאמר את האמת, המלונות בארץ לא זולים, כולנו יודעים את זה.
המלונות לא זולים, ודאי, איך יהיו זולים כשיוקר המחיה בארץ יקר בהרבה ממקומות מתחרים? בדקו אצלנו במלונות בראון את עלות ההקמה של דייב אתונה לעומת דייב תל אביב, או לייטהאוס אתונה לעומת לייטהאוס תל אביב. זה פשוט חצי מהמחיר, וזה מיד מתגלגל לאורח. זה מיד המחירים יורדים ביותר אפילו ממחצית.
שזה בגלל עלות הבנייה, המיסים, איפה אתה רואה באמת ההבדלים הגדולים?
פשוט תראה כמה עולה סל ממוצע, סל קניות ממוצע בסופרמרקט באחד מהמלונות המתחרים שלנו, באחד מהמדינות המתחרות לנו, ולעומת סל סופרמרקט ממוצע אצלנו. ואז עכשיו עוד מורידים את המע"מ, אתה מבין שמייקרים את כל החבילות ב-17%, עוד יותר מייקרים. זה באמת 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 טירוף. אנחנו מוצפים בטלפונים מסוכנים בחול שמנסים להבין מה עולה בגורל החבילות שהזמינו שנתיים קדימה וסגורות בחוזים קדימה.
כן, זה גם השאלה, שהרי בעצם להבין. אתם רק תדעו סופית אם זה באמת קורה, הרי התקציב וחוק ההסדרים סופית יאושרו בסוף מאי. עד אז עוד הדברים יכולים להשתנות, אני מניח שתלחמו על זה שהם השתנו.
כמו כל שנה אנחנו חיים עם חרב מעל הראש. אין מדינה עם בעיות ותנודתיות גיאופוליטית כמו שלנו. הרי בירושלים עם כל בעיה קטנה בשער יפו, בשער שכם, מיד זה סוף שבוע נמחק ועלה סוף שבוע, שזה רבע מההכנסה של כל החודש.
כן, ככה זה קורה? כל פעם בפיגוע האחרון שהיה ובזה אתם מרגישים?
משמעית. מיד מורגש. תיירות מושתתת על פסיכולוגיית המונים, על רצון של אנשים לנפוש או לחגוג או סתם לעשות סוף שבוע getaway staycation. זה 30-40% של התיירות היותר יוקרתית ויותר מכניסה. שאר התיירות, שאר ההכנסות מורכבות מאנשים שמתכננים שנה, שנתיים, שלוש קדימה, כמו קבוצות, כמו כנסים, יעדים מאורגנים, אנחנו עדיין רחוקים מלהתאושש. אז אנחנו בעצם מדברים רק על ה-30% העליונים, שגם הם כל פעם נפגעים בגלל סכין שהתגלה בשער שכם, שהתגלתה בשער שכם, או פיגוע קטן. אז על זה עכשיו עוד נקבל עוד גזרה של עוד 17% עלייה במחירי החבילות לתיירים. זה פשוט, המדינה לא מבינה שיש פה 100,000 משרות בשוק העבודה במישרין רק בגלל התיירות, שרובם בפריפריה. בנוסף, יש את כל המעגלים מסביב, כמו מוניות ומסעדנים ובתי קפה ו- 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 ותשתיות ומורי דרך, מוניות, כל זה, 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 אנחנו מגיעים למאות אלפי אנשים בשוק העבודה.
תראה, אולי באוצר רואים, באוצר רואים שוק עבודה הדוק, רואים איזה, אומרים, טוב, אנחנו יכולים להתמודד עם זה.
כרגע התיירות היא רק 3% מהתל"ג. 3% מהתוצר זה המון. אבל אני משווה אותנו למדינות מסביבנו, ביוון זה מדובר ל-25%. אנחנו יכולים להתקדם עוד כל כך הרבה ולהכניס לתוצר המקומי עוד כל כך הרבה. עד עכשיו נכנסו ב-2019 26 מיליארד שקלים, וזה לחלוטין ענף יצוא. 26 מיליארד שקלים נכנסו ב-2019, אנחנו יכולים לעשות הרבה 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 יותר.
מה אתם מתכננים? איך אתם מתכננים להילחם בדבר הזה? איך אתם מתכננים להילחם בדבר הזה? מעבר לכמובן לדבר איתי כאן, אתה יודע, יש איזה שהם מהלכים, הפגנות.
מה זה? בסוף זה הכל פוליטי. כשיריב לוין היה שר התיירות, הוא הצליח לדאוג לתקציב תיירות חזק. אנחנו מאמינים
ומקווים ששר התיירות...
אני מאמין ומקווה ששר התיירות יילחם, כמו שאני שומע שהוא נלחם, ואני מאוד שמח ומאוד מעודד. בסוף זה ענף כלכלי שמייצר משרות, בעיקר בפריפריה. פגיעה בו זה פגיעה במישרין במשק. אין שום סיבה שאנחנו נשפיל מבט לעומת כפריסין, קרטים, יוון, טורקיה. יש לנו הרבה יותר מה להציע, אנחנו יכולים להכניס המון מתח ארצה, ובמקום זה אנחנו רק עוד ועוד ועוד פוגעים בעצמנו. עצם האיום, גם אם זה לא יקרה, עצם האיום, אנחנו עכשיו חיים בשלושה חודשים של תחת איום, שסוכנים לא... פשוט שתחשוב, אתה סוכן, ואתה יכול להביא אנשים, אורחים שלך, לטורקיה, יוון, קפריסין, קרטים, או אלינו לישראל. אתה לא יודע אם אין ודאות, אתה לא יודע אם בסוף אולי החבילה תעלה עוד 17%, יאללה, אני אעביר את זה ליוון, אני אעביר את זה לקרטים. למה אני צריך לשבור את הראש? גם בקרטים אין את הבעיות הגיאופוליטיות, אני פשוט אעביר את כל הכסף הזה, במקום למדינת ישראל. אני אעביר את זה לקפריסין או לקרטים או לכל אי אחר. מלטה, אני יודע, כל אחד מהמתחרים האחרים שלנו בים תיכון. במקום לחזק את ענף התיירות, ולחזק את מאות אלפי העובדים, בעיקר בפריפריה, עוד ועוד ועוד, עוד חרבות כל הזמן עלינו. אני מזכיר שאומיקרון היה אצלנו עד מאי. אנחנו המדינה שתרמה הכי פחות לענף, ועזרה הכי פחות לענף שנפגע. כל שאר המדינות המתחרות לנו עזרו הרבה הרבה יותר. ביוון הייתה ממש ועידה שמשותפת לממשלה ולבחירי הענף, שהצליחו להגיע, ויוון היא לא מדינה מאוד מאוד עשירה, והצליחו להגיע לאיזשהו מבנה שהצליח לאפשר לכל המלונות לשרוד. במקום זה בארץ אנחנו עוד ועוד ועוד שומעים על פגיעה, ואני פשוט לא מצליח להבין למה.
אז נראה לי שבאמת אנחנו נצטרך לנסות להבין למה בחודשים הקרובים, אחרת דברים לא פשוטים יקרו פה. ליאון אביגד,
אנחנו כבר רואים שינואר נפגע הרבה יותר חזק לעומת 2019.
חד משמעית.
אנחנו לא מצליחים להתאושש. 2022 הייתה טיפה יותר טובה מ-2023, זה הכל. ולא האומיקרון.
ליאון אביגד, סליחה, פשוט אנחנו חייבים לסיים. מייסד ובעלים משותף של קבוצת מלונות בראון.
סליחה, זה בוער בי.
כן, כן, אני בהחלט יכול להבין. המון המון תודה על השיחה הזאת.
תודה.
הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים לכסף חדש.
עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
טוב, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של וויינט רדיו, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לנבית זומר, כתבת וויינט, ידיעות אחרונות, מה נשמע?
בסדר גמור.
טוב, לפני שאני אדבר איתך על סערת החמאה של היום, אני רק רוצה להגיד לך שאני קודם דיברתי עם ליאון אביגד, שאת מכירה אותו, הוא המייסד של מלונות בראון, ודיברנו באמת על הנושא של מה שהולך לקרות פה בתיירות אחרי החודש השחרון הזה. הוא די נסער, הוא די לחוץ ממה שהולך לקרות.
מה הוא חושב? למה זה קורה?
תראי, הוא אומר קודם כל שהנושא החוסר ודאות של המע"מ, והוא צודק, משפיע עכשיו על מה שקורה, ביחד עם כל מה שקורה לנו כאן מבחינה ביטחונית והכל. כמובן שהמחירים בסדר מבחינתו, הוא אומר יקר פה כי יקר פה.
כן.
מה את אומרת?
אני אומרת שזה יותר משזה החלטה אומללה, היא בעיתוי אומלל, כי באמת לא יכול להיות עיתוי יותר גרוע מזה. מצבנו הביטחוני לא בדיוק מזהיר, באמת יקר פה, ו לבוא ועוד לייקר ב-17%, זה, אני לא יכולה להגיד שמדינות אחרות...
תראי, שר התיירות אמר שהוא לא רוצה להיות בלוויה של המשרד שלו, זה לא רחוק מהאמת, לא?
אני לא יודעת אם זה מה שיגמור לגמרי את התיירות, ואני לא יכולה להגיד שלא היו מדינות שלא עשו את זה, בריטניה הפסיקה להחזיר מע"מ, אבל בריטניה זה לא ישראל, ואני חושבת שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, במיוחד אם אתה זוכר את המפה הגיאו שלנו, אז באקבה הרבה הרבה יותר זול, במצרים הרבה הרבה יותר זול, וכנראה אפילו בבית לחם, כשכל הצדדים שמגיעים ועוברים לשם, וזה אולי גם פותר קצת התעלומה, איך זה שמספר הלינות הרבה יותר קטן ממספר התיירים שנכנסו. אז אני חושבת שבאמת, אמנם לאוצר יש תיאוריה שתיירות לא מכניסה לכסף, או לפחות ההחזר לשקל הוא לא דומה לענפים אחרים, אבל לא הכל זה הייטק, ואני חושבת שאין דבר יותר חשוב מתיירות כדי לשלוח חזרה שגרירים של ישראל לעולם.
בהחלט.
ובכלל... אתה יודע, יש לנו מה להראות, ויש פה תעשייה שלמה שמתפרנסת מזה.
נכון, אז אם כבר את אומרת תעשייה, אז בואי נעבור באמת לנושא הבא שרציתי לדבר איתך היום, על שתי כתבות שפרסמת היום בוויינט, אחת שדיברה על מה קרה לנו בשוק החמה באופן כללי, שמאז שהוסר הפיקוח, בעצם המחירים פה זינקו בצורה מטורפת, של החמה כמובן המיובט, ודבר נוסף, שזה כבר אנחנו, את יודעת, אולי אנשים היה להם איזושהי תעלומה של, של חמת טרה, שהם לא מוצאים אותה בכלל, בכלל, בכלל כבר
כן.
על המדפים, ומסתבר ש... כי הם פשוט עברו לייצר חמה יקרה, נכון?
כן. אין הרבה תשובות בעניין.
למה, איך, את יכולה להסביר איך זה קרה? למה זה קרה כל התהליך הזה?
תראה, יש גם מידת זכות לטרה, במובן הזה לא רק לטרה, גם תנובה. המוצרים המפוקחים לא הרוויחו עליהם, בגלל העלייה הגבוהה של מחיר החלב הגולמי, אתה מכיר את כל הסיפור,
כן.
ובמקביל מחיר המפוקח לא עלה בהתאמה לעלייה הגבוהה של המחיר הגולמי, והיום החברה המרכזית שהיא בעלת טרה, לא מתביישת להגיד אם זה בדיון שהיה אתמול בוועדת הכלכלה או בדיונים אחרים שהמחלבה לא מרוויחה, המחלבה מפסידה, גורמת לה הפסדים, ומחלבה שהשקיעו בה טוענים ששני מיליארד, הם לא מסתירים שמספר מיליארדים, והיא עושה את כל מאמציה כדי
תראה, הסיבה אבל שהסירו את הפיקוח אז, הוא כי בגלל שהיה לפעמים באמת כל מיני מחסורים כאלה וזה, אבל אמרו, אוקיי, טוב, נפתח את השוק ליבוא, אז המחירים ירדו, לא?
סחי, אני חושבת שלא פעם כתבנו שלפתוח ליבוא, לתת הקלות ליבואנים, לא בהכרח זה הפתרון תמיד להוריד מחירים. אנחנו ראינו את זה בטונה, אני חושבת. בסוף המרווחים נשארו, או בוא נגיד לא גולגלו לצרכן. אנחנו רואים שעכשיו, לפי הנתונים של משרד החקלאות של הניתוח שהוא עשה, בעוד שהמחיר ליבואן החמה עלה ב-14.5%, הוא עיקר את זה בהרבה יותר מ-14. נכון?
בהחלט.
זאת אומרת, 7 שקלים איכשהו נוספו לכיס שלו, לרשת השיווק, אבל נוספו ולא הגיעו לצרכן. אז הפתרון הזה שהאוצר תמיד שולף, יבוא, לא תמיד הפתרון הנכון. ועובדה, הורידו את הפיקוח, ומחיר החמה המיובט, זינק ב-61%, יותר מרשים מזה אי אפשר.
אז מי באמת, היום זה כמעט רק תנובה, נכון? שמייצרים את החמה הזולה יותר, שכמעט גם אותה קצת קשה מאוד למצוא.
קשה להשיג, אבל זה לא נכון... אתה יודע, יש טענה נגד תנובה שהיא מורידה את הכמויות, זה לא נכון, לפי סטורנקס, תנובה חוזרת לכמויות גדולות, ובכל אופן ב-2022 יצרה יותר מאשר ב-2021.
טוב, תראי, אני מניח שהביקוש גם גדל, אנשים גם מחפשים את הדבר הזה, הכל מתייקר, מנסים למצוא חמה שהיא לא עולה פי שתיים ממה שהם שילמו קודם, ואז הביקוש, ככל שהביקוש גדל.
נכון, לכן כשאנחנו מסתכלים בנתונים של נתח שוק, אתה רואה שתנובה מוכרת פי שניים מכל היבואנים, מפני שהצרכן מחפש את המחיר הזול, אין ספק. אבל בנקודה הזאת מגיע באמת לתנובה תשבוחות, כי תנובה גילתה אחריות, והעלתה את מחיר החמה רק ב-5.7.
אבל מה זה אומר שגילתה אחריות? היא מפסידה על, על, על החמה המפוקחת הזאת?
או שהיא מפסידה או שהיא על הקסקס. כי העלתה את זה בשיעור העליית המוצרים המפוקחים, שאישרו למוצרים המפוקחים, בעוד שאנחנו יודעים שחומרי הגלם עלו יותר, אז בוא נגיד שהיא עילה, שבגלל שהיא מוכרת כמויות כאלה גדולות, אז העלויות שלה אולי בהשוואה לטרה נגיד יותר טובות, אבל עדיין היא לא כותפת בוננזה, הרי יכלה גם היא להעלות את המחיר ולהשוות אותו למחיר היבואנים.
אז למה היא עושה את זה? בגלל התדמית? בגלל לשמור על הלקוחות?
בגלל התדמית שמחייבת אותה, בגלל החשש מאז פרשת הקוטג' ממה יגידו. עובדה, חבל רק שקשה להעסיק את זה באמת, כי כמה כמויות שהיא לא משחררת, ההתנפלות עליהם
כן,
גדולה.
אני מתבייש להגיד, את סיום הכל מתחת לבית שאני בא, הוא הולך לחדר האחורי כדי להביא לי חמת נובה, תשמעי.
חכה שנייה, אני רק את הקומבינה של הכספת ואני פותח.
כן, זה ממש ככה, וזה הזוי שזה באמת ככה, וטוב, אני לא חושב שזה גם משתנה, אבל בקרוב, כנראה.
לא, אם באמת, כמו שתנובה אותו, אין את הבעיה בייצור המקומי, זה כמות השומן שאתה מפיק מחלב כדי לייצר חמה, אז זה לא ישתנה, או שאנחנו נאכל פחות חמה, לפי המצב היום יכול להיות שאנחנו נחזור למרגרינה.
כן, כנראה. נבית זומר, כתבת וויינט, ידיעות אחרונות, המון תודה על השיחה, וכנראה שהיא תימשך בהמשך גם על החמה, תודה. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לנושא אחר לגמרי. היום הודיע רשות המיסים שהיא עצרה בחשוד שקוראים לו בן בן חורין, שהוא מעצב די מוכר, מעצב גרפי די מוכר, ושהוא, למה יצרה אותו? כי הוא העלים מס מהכנסות של 3 מיליון שקלים, שזה באמת מס של 750 אלף שקל שהוא עלה, ממחירות של יצירות NFT. ואני רוצה לומר שלום לרואה חשבון גידי בר זכאי, מנכ״ל ביטאקס וסמנכ״ל בכיר ברשות המיסים לשעבר.
שלום.
אהלן. אהלן, גידי, אז תגיד לי, קודם כל, איך זה עובד? NFT חייב בתשלום מס, בכמה משלמים, מתי צריכים לדווח?
אז שוב פעם, כמובן שלא תמיד יש תשובה אחת, לפי מה שהרשות מספרת ואנחנו קוראים בעיתון, מדובר במישהו שעשה פעילות בתחום העסק שלו, ולכן יש לצפות שההכנסה מהמחירה הזאת תהיה חייבת במס, וגם הם טוענים שהיו גם מחירות של רווחי הון בזירת המסחר המבוזרת יוניסוואפ. ובוא נאמר את הדבר הבא, גם אם אפשר לטעון טענות מסוימות לגבי שאלת החבות והגובה שלה, את הטענות האלה היה יותר קל ונכון ואפקטיבי לטעון אם הבן אדם היה בעוד מועד
מדבר עם הרשות המיסים בעצם.
ממש מדווח, בפני שמה שקורה ואנשים לא הבינו, ואני רוצה לומר הכתובת על הקיר כבר הרבה זמן, ואני רוצה לומר יותר ברור, הכתובת על הבלוקצ'יין. מי שחושב שהבלוקצ'יין זה מקום להסתיר או להסתתר, או מקום של מעלימים, אז הוא טועה. הבלוקצ'יין זה המקום האחרון שאתם רוצים לעשות את זה, מפני שהוא שקוף, הוא גלוי. לרשויות המס יש המון מידע על כתובות. עכשיו, לא צריך תוכנה כמו ביטאקס בשביל לזהות טרנזקציות שבן אדם עשה ולא דיווח.
תשמע, פה הוא פרסם את זה גם, את הסיפור הזה, הכל היה ברשת, זה לא היה מסובך מדי לראות מי זה, הבן אדם מוכר, העסקאות ידועות, הכל נכון.
חשוב... אני מוכרח להגיד שדווקא זה שהוא פרסם את זה, זה מעיד על המצב הנפשי שלו, שאולי בעצמו לא חשב שהוא צריך להסתתר. אבל השאלה, עד כמה הטענה הזאת עכשיו תעזור לו שהוא מצוי בלב ליבה של חקירה, כי הוא קיבל לדעת רשות המיסים הכנסה חייבת, והיה יותר טוב. וזה מה שאני באמת אומר, אם צריך להבין משהו, ואני מקווה שמי שנמצא שם יבין, המחשבה שצריך לחכות, כי לא חייבים במס או כי לא יודעים, היא פועלת כחרב פיפיות. היא לא נכונה, כי רשות המיסים מאוד נחרצים במה שהם רוצים. אני מצפה שרשות המיסים...
בטח בסכומים כאלה גם.
נכון, אבל מצד שני, גם רשות המיסים היא יכולה להיות, אחרי שיתחילו לדווח לה, יותר עדינה כדי לקבוע מדיניות ולהגיד איך לדווח, כי אני מכיר רבים שלא דיווחו, בגלל שלא בדיוק ידעו איך, וקשה לשלם את המיסים.
זהו, אז באמת בוא כדאי לציין פה את התגובה של עורך הדין שמייצג את הבחור, והוא אומר שהחקירה היא בגלל מחלוקת שהיא בעיקר הפרשנות ומצויה בתחום האזרחי של בתי המס. תראה, הבן אדם נעצר, כאילו, זה לא, אין פה היבט פלילי בסיפור הזה?
זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר עוד פעם, הטענות האלה הן טענות חכמות. אני חושב שכשהן ניתנות לאחר חקירה, היכולת שלהם לעזור ולהשפיע היא יותר מוגבלת. הרי מי שעשה את הפעילות וניגש לרשות המיסים ומדווח, גם אם תהיה לו טעות, אני יש לי הרבה מקרים שאני מדווח ואומר אני לא משלם את המיסים כי לא חייבים, אני לא חושב שהייתי עושה את זה אולי בהכרח במקרה הזה ככה, אבל מה שחשוב להבין, תשמע, אני פשוט מכיר את זה כי אני כבר משנת 2017 התחלתי לפתח את התוכנה שהיום היא רצה על הבלוקצ'יין חזק. אפשר לקבל את כל המידע, אפשר לחשב מס נכון, אפשר אפילו לשלם פחות מס ממה שהרשות רוצה, אבל צריך לתת להם את הדיווח. ובזירה של ה-NFT כבר הרבה זמן הכתובת על הקיר, כי ה-NFT הוא למעשה מה שנקרא Non-Fungible Token. הטוקן הראשון ביקום, שהוא מזוהה ספציפית עם המחזיק שבו, זה המקום האחרון שאנחנו רוצים להימנע מדיווח מתוך איזושהי תקווה שלא יזרו אותנו. וגם הבלוקצ'יין הוא ספר פתוח, רק צריך להשלים קצת כתובות. לרשות המיסים יש המון מידע. אני ממש ממליץ בחום לכל מי שנמצא במצב שעוד לא דיווח, לגשת לרשות ולהגיש דיווח. אפשר לריב אחרי שמדווחים, אבל אי אפשר להתעלם, כי רשות המיסים יש לה אינטרוולים של הזמן שלה, כמו שבנדל"ן. הם אומרים שהכסף על הרצפה ורק צריך לבוא ולאסוף אותו, וזה מה שהם יעשו בתקופה הקרובה.
אגב, יש לנו הערכות לכמה התעשייה הזו מגלגלת בארץ, כמה מעלימים?
תראה, כל מספר לוקח, אבל הערכות הן מאוד מאוד גבוהות. הישראלים, אנחנו עם קטן שעושה המון המון פעילות באינטרנט, זה הרבה מאוד מסחר. אני חושב שהערכה המקובלת היא שהישראלים נמצאים בבלוקצ'יין בסכומי עתק.
מאות מיליונים?
יותר.
תראה, פעם באחד מהרעיונות לוויינט של מנהל רשות המיסים, הוא טען שיש אדם אחד שגבו ממנו 300 מיליון שקל במס מקריפטו. אז על מה אנחנו מדברים? מיליארדים?
אנחנו מדברים על סכומים גבוהים, כל מספר לוקח, ואני לא אגיד סתם מספרים, אבל המספרים שאני ראיתי הם עצומים, ובאמת אפשר דרך אגב לרסן את זה, להכניס את זה לפרופורציה. הבעיה שכשלא מדברים והרשות מגיעה עם חקירה, הכל נפתח, ואין ההזנה לטענות שהן אפילו יכולות להיות הגיוניות. צריך לשים את הדיווח ולהתווכח, ודרך אגב, גם אחרי שמתווכחים בסוף פרי פתור בלא כלום זה לא יוצא, ומשלמים סכומים מכובדים. למשל, המערכת שלנו בביטקס יודעת לוודא, אנחנו עושים זיהוי ספציפי, אז אני אגיד בדיוק פה מחרת שלא תשלם סתם מס מיותר. אבל מה צריך לשלם? ואני רוצה לומר, וזה ברור לגמרי,
אתה חושב שיש סיכוי גם שהבן אדם ייכנס לכלא, או על אנשים נכנסו לכלא?
אני לא, אני אגיד לך למה, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אנשים נורמטיביים, שומרי חוק, לא ידעו איך לדווח. עכשיו אומרים להם קצת יותר ברור, ויש הסדרה, אני חושב שצריך לתת להם הזדמנות לבוא ולדווח, ולא להעמיד אותם לדין. אבל אם בן אדם לא דיווח, אי אפשר להגיד שזה שהוא לא דיווח, זה תקין. צריך לדווח ולהתפקח, אבל אי אפשר להתעלם מזה לגמרי, וכל מי שחי תחת האשליה שלא הגיעו אליו, שיתעורר כמה שיותר מהר.
כן, שמע, גם להגיד שעל 750 אלף שקל לא ידעתי, זה גם קצת טענה שנראה איך התייחסו אליה.
אני יודע, אבל אני ראיתי את האנשים שהם מבולבלים, הם מפחדים, גם יש את השמועה הנכונה שאחרי שאתה מדווח אי אפשר לשלם את המיסים, ואז מעקלים לך את החשבון בנק בישראל, כי הרשות לא יודעת לשכנע את הבנקים להכניס את הכסף, ואנשים נמנעים, אז המדינה צריכה להיות פה יותר עדינה, אבל היא לא יכולה להכשיר אי דיווח. צריך לדווח, לגשת לרשות, להגיש דוחות, אפשר להגיש את זה בצורה מנומקת, נכונה עם חישובים, כמו שאנחנו עושים, ואז מסתדרים, רוצים לשלם. רוב האנשים שאני פגשתי בתחום הזה, הם רוצים לשלם מס אמת, הם רק מנסים לברר מה הרשות חושבת שהוא. יש שאלה מאוד גדולה שמחריפים מטבעות דיגיטליים, שלפי דעתי זה בכלל לא צריך להיות חייב במס, אבל הרשות טוענת שכן, אז צריך להגיש, ולהגיד להם אנחנו חולקים עליכם. אבל מי שעושה דין לעצמו ולא מספר לרשות, יהיה לו יותר קשה לקבל אוזן קשבת.
בהחלט.
זה תחום שלא מכירים אותו, ובתי המשפט גם לא יבינו. צריך להיזהר מזה.
בהחלט. עורך חשבון גידי ברזקאי, מנכ"ל ביטקס וסמנכ"ל בכיר ברשות המיסים לשעבר, המון המון תודה על השיחה הזאת.
תודה, גדול.
תודה. טוב, אז עד כאן כסף חדש להיום. מחר יהיה איתכם רועי כץ, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום. תודה רבה לדן רבן על העריכה, לנועה פרנק על ההפקה, ולצלי שילוח על הביצוע הטכני. המשך הזנה נעימה, שיהיה לכם המון כסף חדש.